ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות ישראל במלחמה 529 ימים 59 חטופים עדיין בעזה, המלחמה חודשה לפנות בוקר בכל הכוח, למעלה מ-300 הרוגים בחמאס. מיד נעדכן על כל ההתפתחויות, ועוד קודם החטופים ששם ששומעים את כל ההפצצות. מישהו יודע מה קורה להם שם, עדיין בחיים, פצועים, מופקרים. השורדים שהיה להם המזל הגדול לחזור מהתופת, סיפרו על ההפגזות הקשות שחוו, על איך שראו את המוות מול העיניים. סילביה קוניו, אמא של דוד ואריאל, עוד לא איבדה תקווה, אבל הייאוש והפחד השתלטו עליה לפנות בוקר. כך היא תיארה את זה הבוקר כאן ב-7-9.
כנראה שראש הממשלה וכל המקבלות החלטות, אין להם לב. מקווה שיש קצת שכל. אני רוצה את הילדים שלי כבר בבית. אם הוא רוצה להרוג אותי, ראש הממשלה שיעשה את זה כבר.
מישהו זוכר שרק אתמול התהפך על רונן בר כל עולמו לאחר פגישת ההדחה שלו עם ראש הממשלה? בינתיים אין ישיבת ממשלה, הדחה והרמטכ"ל זמיר ורונן בר מנהלים את המלחמה יחד. כאמור מיד הפרטים ובינתיים בוועדת הכספים ממשיכים גם היום להעביר כספים קואליציוניים למטרות הכי פחות חשובות ועל חשבוננו כמובן, פחות בריאות, פחות רווחה, פחות חינוך, נחזור על זה שוב. הקואליציה לפני הכל. ועכשיו, אחרי שהמלחמה חזרה במלוא העוצמה, האם ההוצאות החדשות על המלחמה נלקחו בחשבון בתקציב 2025? אולי שמרו באיזו קופסה סודית קצת כסף? אולי הקופסה בכלל אצל השרה סטרוק? וויז נמכרת לגוגל בתמורה ל-32 מיליארד דולר, זה האקזיט הגדול בישראל, איפה ישולמו המיסים, הבעלים ישראלים, אבל החברה רשומה בארצות הברית, מיד כל הפרטים, כאמור, מיד גם כל העדכונים מעזה, וגם החקלאי שייקה שקד, מגדל עגבניות מנתיב העשרה, יהיה איתנו, ובוועדת הכספים כאמור, ממשיכים לחלק כספים בנדיבות יתרה, והתעשיות הביטחוניות ממשיכות לסכם דוחות חזקים במיוחד. היום זו אלביט שמדווחת על מחירות בהיקף של כמעט 7 מיליארד דולר. נדבר עם סגן נשיא אלביט, הדוקטור קובי קגן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. סערה בוועדת הכספים בדיונים על התקציב, נציגי האופוזיציה נטשו את הדיון לאחר שטענו שנציגי האוצר מסרבים לענות לשאלות. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי ביקשה לברר האם פתיחת המלחמה מחדש בעזה תחייב לעדכן גם את היקפי התקציב.
זה לחימה, זה סכומי עתק. לא זה הזמן אולי להודיע שמבטרים על כל הכספים הקואליציוניים ושומרים קרית, כי המלחמה עולה כסף? 700 מיליון שקלים משריינים להליך שיעבור הכספים שאפשר יהיה לשחרר, כספים שאי אפשר לשלם לאברכים שהם מחויבי גיוס, שומרים אותם בצד.
נכון.
אז אני שואלת אותך, אם לא מן הראוי לעשות חישוב מסלול מחדש, ולשים איזשהו כסף בצד.
עוד מעט נרחיב בעניין, השר חיים ביטון, שר במשרד החינוך, צפוי להיחקר היום בחשד לשימוש בכספי מדינה לצורך מימון ביטאון שס. בנוסף, יקבע המשטרה לחקירה עוד 4 חשודים בעניין הזה. ויושב ראש הוועדה לביקורת המדינה מיקי לוי וחבר הכנסת משה טורפז מיש עתיד, דחו את דרישת שר החינוך יואב קיש להעביר את הפיקוח על תקציבי מערכת החינוך החרדי מהוועדה לביקורת המדינה לוועדת החינוך. חבר הכנסת טורפז אומר לאיפה הכסף ששר החינוך מבקש להעלים את הביזה של העברת התקציבים מקופת המדינה לרשתות החברתיות החרדיות.
החקירה שנפתחה כנגד שר החינוך השני ביטון רק מעידה עד כמה התנהלותן של רשתות החינוך החרדיות שמקבלות 3.5 מיליארד שח בשנה ולא היו כפופות לשום מנהל תקין היא חמורה. שומרי הסף נרדמו ואנחנו נמשיך בוועדה לדרוש מנהל תקין, שמירה על החינוך של כל ילדי ישראל כולל החרדים ודאגה לכך שהכספים שהוצאו שלא כדין יוחזרו מיידית.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומיד מתחילים עם וויז. עכשיו נגיד שלום קודם כל לדרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, שלום דרור.
שלום ענת.
טוב, קודם כל לא בטוח שכל הציבור יודע מי זאת וויז בכלל, אז בוא נתחיל מזה, א' ב' שלנו.
אוקיי, אז קודם כל מזל טוב לוויז, ליזמים ולמשקיעים.
מזל טוב ענק, בוודאי.
כן, הישג יוצא דופן וחסר תקדים. וגם לגוגל שרוכשת פה חברה עם טכנולוגיה מצוינת. בגדול מה שוויז עושה זה פתרון הבטחה, סייבר סקיוריטי מה שנקרא, לפעילות שקורית בעננים, בענן, שהיא קלה לשימוש ולאינטגרציה לסביבות ענן שונות. גוגל היא בעצמה חברה שמספקת שירותי ענן, ויש פה מאץ' מאוד טוב. אירוע מדהים.
אתה יודע, פתאום אני חושבת באסוציאציה שטראמפ רוצה לפרק את הגדולות בארצות הברית, והשאלה אם זה עוד סוג של השתלטות של גוגל על הדבר הזה, ועוד, אתה יודע, איזה חיבוק כזה גדול, כדי שזה יהיה איתה ולא אצל מישהו אחר. סתם חשבתי על זה. יש היגיון?
תראי, אני לא יודע, אני לא מומחה לעניינים של תחרות וכו', אז קשה להתייחס לזה. אני מסתכל על זה מצד הטכנולוגי, ובעיקר מצד הבנפיט להייטק הישראלי ולכלכלה הישראלית. יש פה אקזיט בהיקף עצום, כמו שאמרתי, הרבה כסף שיזרום ליזמים, לעובדים, למשקיעים, ויחזור לכלכלה הישראלית, אז מבחינתי זה הישג מצוין.
כן, אז בואו נזכיר שוב את המספרים. 32 מיליארד דולר, זה האקזיט הגדול ביותר בתולדות המדינה, וזו באמת העסקת, המגה עסקה של גוגל לרכישת וויז, היא שווה 32 מיליארד דולר?
זה תגיד הקונה, אם הקונה החליטה שזה שווה
לה. כי בסיבוב הקודם שאסף רפפורט סירב לנדמה לי 23 מיליארד, הוא התעקש, הוא מה שנקרא סוחר טוב.
תראי, אני אומר לך, וויז היא לא חברת רעיון או מוצר בתחילת הדרך, זו חברה שמייצרת הכנסות, אני מניח שמאז הסיבוב הקודם של המסע ומתן, ואני אומר את זה בלי לדעת את הפרטים מבפנים, אני מניח שההכנסות של וויז עלו, וכנראה שהן מבחינת גוגל מצדיקות את היקף הרכישה שהתפרסם היום.
עכשיו, החברה הזאת בעצם זו חברה שהיא חברה ישראלית שרשומה בארצות הברית.
נכון.
ואני מניחה שארבעת השותפים, או מי שככה מתעניין, שואל מה יצא לישראל מהדבר הזה, אם בכלל, איפה ישולמו המיסים שם, כאן, בהנחה, זאת אומרת לא בהנחה, הם הרי אזרחים ישראלים.
נכון. אז תראי, אנחנו בדיוק פרסמנו לפני מספר חודשים דוח על הכנסות ממיסים ממגזר ההייטק, וראינו, הראינו בדוח הזה ש-80-90% מהכסף, מגיע בכלל ממיסים על הכנסה ועל האופציות וכולי. עכשיו, מכיוון שהיזמים ישראלים, העובדים שנמצאים פה ישראלים, אז אני חושב שתהיינה הכנסות יפות לאוצר המדינה, אבל אני מסתכל קצת יותר רחוק מזה, לא רק על ההכנסות המיידיות. בסוף אם הדבר הזה, המיזוג הזה יצליח והתפתח פה מרכז מחקר ופיתוח עוד יותר גדול, שיעסיק עוד יותר עובדים, אז זה ווין ווין גם לכלכלה המקומית וגם לגוגל שרכשת החברה, וזה מבחינתנו תוצאה מצוין.
כלומר, זה ברור לך שהחברה נשארת לעבוד כאן, או שיש סיכוי יותר גדול שיותר עובדים יעברו לעבוד שם, או שיגייסו עובדים מקומיים אמריקנים?
בגלל זה הכנסתי את המילה אם.
אנחנו, אוקיי.
כמובן, אנחנו לא בסוד העניינים של מה שמתוכנן. אני מעריך מניסיוני האישי ומניסיון של הרבה רכישות שנעשו פה, בסוף הטלנט הוא דבר מאוד מאוד חשוב. כלומר, חברה לא רוכשת חברה אחרת רק בשביל המוצר או הטכנולוגיה, היא רוכשת את זה גם בגלל הטלנט שנמצא בחברה, והיא תרצה להמשיך, אני מניח, גוגל תרצה להמשיך ולטפח את המרכז הזה בארץ.
תגיד, מה בכלל מצב ההייטק בישראל כרגע, אחרי שהיה משבר גדול סביב ההפיכה המשפטית, ועוד פעם זה מתחיל לרוץ, ואנחנו יודעים בדיוק באיזה סביבה אנחנו חיים?
ההייטק הישראלי נמצא ברכבת הרים כבר משנת 20 מהקורונה, ואחרי זה הימים של הגיוסים האדירים שהיו סוג של בועה.
אגב, סוגריים, גם אסף רפפורט היה אחד מאלה שאמרו, אני מעביר את הכסף לחול, לא של החברה, אלא של עצמי, כאילו יוצא מכאן.
שוב, אני לא אתייחס לדבריו האישיים, אבל אני אומר...
זה אמרתי, סוגריים.
כן, סוגריים, אז נסגור את הסוגריים.
כן.
אז כאמור, רכבת הרים, אותו שלב של שנת 21-22 שכל דבר שזז פה הצליח לקבל כסף, ואחרי זה מלחמת אוקראינה רוסיה שגרמה לשינוי טעמים של המשקיעים ולירידה בהשקעות, ואחרי זה האירוע הפוליטי בישראל, וכמובן המלחמה גם לא הועילה. אז אני יכול להגיד לך משיחות עם מאות יזמים ומשקיעים, לא קל לפעול בישראל בשנים האחרונות, אבל באופן מפתיע כשמסתכלים על נתוני המקרו ומסכמים לצורך העניין שנת 24, עוד לפני הנתון של הרכישה מהיום, אז היו רכישות ומיזוגים בישראל בהיקף של 16 מיליארד דולר, שזאת הייתה השנה הכי טובה עד אז מבחינת רכישות, היו גיוסים לסטארט-אפים בהיקף של 10 מיליארד, כלומר, החוסן של ההייטק שוב הופגן. אני אומר, למרות האתגרים, רק לחשוב על לנהל חברה כשחלק מהאנשים שלך במילואים, ושאין טיסות, ואתה לא יכול לטוס לבקר לקוחות, אתה לא יכול שמשקיעים יטוסו אליך כדי לראות את החברה ולהחליט אם להשקיע בה. המון המון אתגרים ברמת המיקרו, בסך הכל ברמת המקרו, אנחנו רואים תוצאות מפתיעות לטובה בשנת 24.
אוקיי, יפה, ואנחנו צריכים את זה באמת עכשיו, יכולנו לדבר עוד כמה דקות, אבל אין לנו יותר זמן, נמשיך בפעם אחרת, העיקר וויז, 32 מיליארד דולר, נמכרת לגוגל, העסקה הגדולה בתולדות האקזיט, האקזיטים הישראלים. תודה רבה דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות. תודה רבה.
מקווה שיהיה לנו עוד הזדמנויות כאלה לדבר, ענת.
הלוואי, הלוואי, נשמח.
תודה, להתראות.
אתה יודע שאני אוהבת את התחום. פרסומת אחת וממשיכים.
הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
עכשיו נגיד שלום לעמיתנו ידידנו, שייקה שקד, אנחנו נוהגים לדבר איתו מדי פעם, חקלאי, נתיב העשרה, מגדל עגבניות, ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה שם לאחר שחודשה הלחימה בעוצמה גדולה בשתיים אחר חצות. שייקה שקד, שלום.
שלום ענת ושלום למאזינים שלנו.
מה שלומך?
זאת שאלה פתוחה. זאת שאלה פתוחה, תשמעי, בתחום הבריאות, הגוף, בריאות הנפש, הילדים, הנכדים, העוטף והחטופים, חקלאות, מס רכוש, מס רכוש בבית, גיוס ותקציב, המדינה בכלל, מה שלומך זה דבר גדול. היום זה לא שאלה שאתה שואל מישהו, מה שאתה אומר, אחלה, בסדר, סבבה.
נכון, נכון, זה מאוד מאוד מורכב.
הדברים הם מאוד 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 מסובכים, מאוד מאוד מסוכנים, ולצערי יש אנשים שלא רואים את זה, כן רואים, עושים את עצמם עיוורים, חושבים שהכל בסדר, הכל זה ביקוחים של דף גמרא ופלפולים ולא כך היא.
למי אתה מתכוון כשאתה אומר אנשים לא רואים את זה?
ממשלה, ממשלה, ראש ממשלה, כל מה שקורה במדינה ובתוך הממשלה לא יעשה שם פסיק בלי אישור של ראש הממשלה. אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, אנחנו מכירים את השרים, 40 שרים, אף אחד לא יודע, אם מישהו בתוך הימין המלא מלא הזה יכול לספור לי את כל השרים וכל אחד מה הוא עושה, ניתן לו מיד משטח של שרי ממני מתנה.
אגב, שייקה, יש שר חקלאות, שמעת ממנו לאחרונה?
מה יש?
שר חקלאות? יש כזה דבר?
דיכטר הוא שר החקלאות שלנו.
זה מה שאני יודעת. מה אתה יודע?
כל מה שאני יודע זה שהוסיפו לנו קצת עובדים, מעבר לזה אני לא יכול להגיד שום דבר, הוא לא יכול לעזור לי, לא בפגיעה שהייתה לי במשק, כשאני אומר לי זה לא רק שי כשקט, זה קשת רחבה של חקלאים פה בעוטף. תראי, אני אתן דוגמה פשוטה שקל יהיה להבין אותה. היה לי כ-20 דונם חממות, שהייתי אמור להתחיל לכתוב אותם בחודש אוקטובר 23. באה מלחמה של 7 באוקטובר, ובעצם סגרה אותי וחסמה אותי, והייתי צריך להתפנות, וכל השטחים הלכו טוטלוס. היו אצלי מס רכוש, היה אצלי שמי, ראה, אישרו לי, אמרת להם, הנה, אתם כבר פה, יש לי פגיעות ישירות, בוא נראה את המשק, תגידו לי שזה בסדר, אני עוקר ומתחיל, אני בא לעבוד, לא בא לשחק, אני רוצה לעבוד.
מה קיבלת?
לא קיבלתי.
כלום?
אז בינו, לא קיבלתי, ענת.
באמת?
היה כמה, שלחו לי על החשבון משהו, היה איזה, קראו לזה מקדמות בזמנו, של כמה שקלים מצחיקים, ובזה נגמר העניין.
תגיד, כאשר... עכשיו, הלילה, הלילה שוב, כל הסיפור מתחיל מחדש. מה קרה היום? אתם יכולים לעבוד? אסרו עליכם לעבוד? מה קורה?
נתחיל כך. קודם הייתה הנחיה שכל אלה שצמודי גדר, שעובדים ליד הגדר, להימנע מלרדת, ואם אני לוקח את המושב שלי כמודל, אני לא יודע אם זה מודל נכון, אבל זה, כאן אני חי וכאן אני עובד.
אתם קרובים.
יש לנו חממות שהן צמודות.
בדיוק.
בקו הגבול למחסום ארז, ממש צמודות, וכמו שהבית שלי צמוד לצורך העניין, אין הבדל ביניהם, ויש את המושב, וצפון היותר יש...
כלומר, אין יוצא ואין בה, יושבים בבית.
לא, בחלקות הצפוניות אפשר לעבוד, אוקיי?
כן.
אגב, הפיצוצים נשמעים, יריות, כל מה שקורה שומעים היטב, וזה לא נעים, וכמובן העובדים ככה מודעים לזה, גם קיבלו...
אבל זה לא נעים כבר 20 שנה, שייקה, זה לא חדש.
את יודעת, אנחנו כבר משוחחים באמת 15-20 שנים.
נכון, נכון.
כל הרעיונות אחורה, ואת אומרת לעצמך, אני אומר לעצמי, מה, לא השתנה כלום. כאילו, זה אותו ראש ממשלה, ואותם, לא אותם שרים, כן, החזקים הלכו, באו יסמנים כאלה, ואומריהם, ושום דבר לא השתנה. ואתה אומר, מתי ישתנה כל הדבר הזה? למה אני צריך למשוך מלחמה שנה וחצי?
שייקה, מה יהיה מחר?
האמת היא, אני פסימי. זאת האמת, אני פסימי. אני פסימי מאוד, ואני באופי, אני אופטימי, עובדתי, ביום שאמרו לי, אתה יכול להגיע למושב, לשעתיים, כל יום נסעתי מתל אביב ליישוב למושב, לשעתיים הלוך חזור, רק מעצם העובדה שאני אופטימי ואני מאמין, וביום שאמרו לי שאני יכול לישון, שזה היה בנר שמיני של חנוכה, חזרתי לישון, והתחלתי לאבד, והמשכתי לאבד, עקרתי ושתלתי,
ואז דיברנו איתך, ואנחנו נמשיך לדבר איתך, שייקה שקד, נתיב העשרה, חקלאי, אני מודה לך, שיהיו ימים יותר טובים, הגיע הזמן. תודה רבה.
אתם, ושיצמצמו את החדירה הפוליטית לכל הרשויות שיש במדינה, חבל.
שייקה, תודה. תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו אנחנו לוועדת הכספים, שם מתנהלים דיונים בצורה, מה שנקרא, בלגן אחד גדול, כבר כמה וכמה ימים, לקראת אישור התקציב, חוק ההסדרים וכו'. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, מרכז האופוזיציה בוועדה, שלום לך.
שלום, ענת.
שלום, שלום. טוב, מה היה היום? עוד צערה ועוד צערה ועוד צערה, על מה זה התפוצץ?
היה לנו דיון מאוד ארוך של, לא יודע, 5-6 שעות לפחות על הכספים הקואליציוניים שנכנסו למשרד ראש הממשלה, בעיקר למשרד ירושלים והמסורת ולמשרד ההתיישבות של אורית סטרוק, שכל דקה גילינו עוד כמה עשרות, אם לא מאות, מיליוני שקלים שפשוט הולכים לפח של
תגיד, מה זה השאיבה הזאת, השאיבה הזאת של המשרד של אורית סטרוק, שכל יום באמת כולנו שומעים על עוד מאות אלפים ועוד מאות אלפים, מה זה, למה זה?
זה בלתי נתפס, בסיס התקציב של המשרד 122 מיליון שקלים, נכנסו 268 מיליון שקלים הכספים הקואליציוניים, וגילינו שבבחינה יש עוד כמעט 100 מיליון שקלים, כלומר בסופו של דבר תקציב של המשרד המיותר הזה שהוא פוליטי, שהוא הקופה קטנה של שר האוצר, עשוי, עלול להגיע שנה לחצי מיליארד שקלים בזמן מלחמה, וכשאתה נכנס לסעיפים ומתחיל לשאול שאלות, אין שום קשר למאמץ המלחמתי, אין שום קשר למפונים, אין שום קשר למילואימניקים, אין שום קשר לשיקום הדרום והצפון, הכל פוליטיקה, הכל הדתה, הכל עמותות.
יש לזה כותרות, חינוך התיישבותי, תרבות יהודית, מוסדות תורניים, תמיכה בנושא יהדות, כל מיני דברים כאלה.
מנהלת זהות יהודית, שהנושא הזה של זהות יהודית, שזה שוב שם קוד להסקנות פוליטית, זה קיים בלפחות 8 משרדים. 8 משרדים שזה מאות מיליוני שקלים שבאמת הולכים
אותה כותרת לכל מיני משרדים?
אותה כותרת ב8 משרדים.
תגיד, אתם מדברים עם, הרי פקידי האוצר, אנשי האוצר יושבים שם, אני לא אוהבת לקרוא להם פקידים, אבל הם שם, שואלים אותם, הם ענו לכם?
שואלים, אבל בסוף הם אנשי מקצוע והם לא קובעי מדיניות. מי שקובעי מדיניות זה, 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 זה ראש הממשלה ושר האוצר והקואליציה. והקואליציה, כידוע, לא מעודדת, לא מנועי צמיחה, ולא הציבור היצרני מעדיפה להטיל עוד ועוד מיסים, עוד עוד ועוד גזירות על אזרחים שעובדים, שמשלמים מיסים, שמשרתים בצבא, ולתת להם, ולתת את הכסף הזה למי שלא עושה את זה. זו המציאות העגומה. ואנחנו כאן לילות כימים, כדי א', לתווך את המידע לציבור, ולעשות הכל כדי לבלום את זה, עד כמה שניתן.
כמה אבי מעוז קיבל? הוא היה צריך לקבל 2.5 או משהו כזה?
אבי מעוז, קודם כל, יש לו 13 תקנים בלשכה המיותרת שלו, ויש לו...
13 תקנים?
גילינו איזשהו מושג חדש, עתודה לכספים הקואליציוניים, שנמצאים משם 50 מיליון שקלים עבור אבי מעוז. כרגע גילינו שעובר משם 14 מיליון שקלים, אבל היד בהחלט עוד נטויה.
מדהים. אתה זוכר דברים כאלה? אתה ותיק בוועדה.
יחסית, זה נראה ותיק בגלל ריבוי התקציבים, אני רק 4 שנים.
לא, לא, אבל אתה יודע מה הולך שם.
אבל כמובן השנה זה מגיע לסים חדשים, אני לא זוכר היקף כזה של כספים קואליציוניים, ובעיקר ההתנהלות כל כך קלוקלת, כאשר הכל מתנהל הפוך. אנחנו היום ב-18 במרץ, רק לפני שעתיים קיבלנו את הכספים קואליציוניים של משרד החינוך, הדיון על זה יתחיל כנראה רק ביום חמישי, וגם שם יהיה קרב
כל
אדיר.
כל הסעיפים שהקראתי קודם, זה אותם סעיפים, הכל אותה גברת בשינוי אדרת. טוב, עוצמה יהודית, אבל אתה יודע, הם בדרך חזרה, או כבר הם בחזרה, זהו. מגיעים לכל המשרדים, ועבוד לכם, לא?
לא, זה אף פעם לא, זה אף פעם לא עבוד. העוצמה היהודית לא באמת פרשה מהקואליציה, היא הצביעה מהקואליציה, לא באמת הייתה באופוזיציה, והחזרה וכל ההצהרות של בן גביר מהבוקר, זה מעלה 400 שאלות לגבי העיתוי של כל מה שקורה עכשיו ברצועת עזה והפקרת החטופים, וזה באמת, זה יום מאוד מאוד עצוב.
איך אתה רואה את זה? איך רואים את זה באופוזיציה?
אני חושב שזה לא משנה הרבה, היה ברור שיש רוב מסוים לתקציב, אנחנו ננסה לדחות אותם עד הרגע האחרון, בתקווה שנצליח, אני עדיין מאמין שיש לנו סיכוי, אולי לא גדול מדי, אבל אנחנו בהחלט נעשה את המלחמה שלנו בוועדת כספים. אני רק רוצה להזכיר שמלכתחילה הם רצו לאשר את התקציב אתמול, והם עדיין לא בכיוון, ואנחנו ממשיכים במאבק שלנו.
כן, אבל עכשיו אורית פרקש קודם שאלה, השמענו את זה כאן בוועדה על חידוש המלחמה ובהתאם עדכון התקציב. יש מצב שזה יקרה שוב?
כבר 3 פעמים הם התקינו את יד הגירעון עוד לפני אישור התקציב. אני לא חושב שהם יעמדו גם ביד של 4.7 או 4.9.
אבל הם רצו מלחמה, אז היו צריכים להכין לפחות איזה קופסה, לא?
אז כמעט ואין קופסה, הקופסה מאוד קטנה, ואני שאלתי לדעתי כבר לפני חודש שאין שום קורלציה בין התקציב לבין ההצהרות הלוחמניות של שר האוצר. כן, ואם הלחימה עצימה תימשך, בהחלט הגירעון יהיה הרבה יותר גבוה מ-5%, עם כל ההשלכות השליליות גם על ההוצאות הריבית שלנו וגם על הצמיחה.
כן, בהתאם, חברות דירוג אשראי וכו'. נעצור כאן, המשך יבוא מה שנקרא, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה. מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. פרסומות. אלביט מערכות מציגה רווחים פנטסטיים. הרווח הנקי השנתי ממכירות הסתכם ב-400 מיליון דולר, וזוהי עלייה של 30% לעומת 2023. 90 מיליון דולר ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-30 מיליון ב-2023. שלום לדוקטור קובי קגן, סגן נשיא בכיר ומנהל הכספים הראשי באלביט מערכות. שלום.
שלום רב, שלום רב.
למה מהם מייחסים את העלייה הפנטסטית הזאת קודם כל?
אנחנו רואים בשנת 2024 גידול מאוד מאוד משמעותי בביקושים, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. אנחנו הרחבנו את הצבר שלנו בעולם ב-2 מיליארד דולר במהלך השנה, וזה מתרגם לגידול במחירות. הגידול במחירות הגיע ל-14% במהלך השנה, ו-19% ברבעון הרביעי, שמתרגם בסופו של דבר לשורה התחתונה של הרווח והתזרים.
תגיד, כשאתה משווה את ישראל, מלחמה וכל מה שאנחנו יודעים, מול מדינות העולם, כשאתה אומר שגם שם יש מחירות מצוינות, מי הכי טובה לכם? מי נתנה הכי הרבה תוצרת?
אנחנו לא מדברים במונחים כאלה של טובה. מבחינת השוק, אנחנו רואים גידול עצום בביקושים באירופה, שנובע כמובן הסיטואציה שקיימת שם, וכמובן המלחמה. אנחנו התגייסנו לסייע ולתמוך את צהל ומשרד הביטחון במלחמה, ולתמוך בביקושים החריגים שהיו כאן בישראל בזמן המלחמה.
אתה מדבר על אירופה, אז אני כבר אשאל אותך שגם אירופה, גרמניה בראשם, החליטו להגדיל תקציבים צבאיים. זה מן הסתם משפיע על מחירות החברה, נכון?
בהחלט. מה שראינו באירופה בשלושים השנה האחרונות, זה under investment, כפי שהם קוראים לזה, השקעת חסר בביטחון, שיוצרת כרגע סופר סייקל, שוב בשפה שלהם, סופר סייקל של, למעשה, של ביקוש ביטחוני, שמתרגם בסופו של דבר לגידול בתקציבי ביטחון ובמחירות של אלביט. רק לסבר את האוזן, כל אחוז של גידול בתקציבי הביטחון, כל אחוז תמ"ג באירופה זה 280 מיליארד דולר או 250 מיליארד יורו. ולכן הדרישה של טראמפ כרגע מאירופה להגדיל את תקציבי הגנה מ-2% ל-5% היא דרמטית לאלביט, שממוקמת באירופה בצורה יוצאת דופן, על מנת למעשה לטפל באותם ביקושים.
אתה יודע שנדמה לי שעם כל זה שאנחנו, ישראל לא בדיוק אהודה בעולם בגלל המלחמה וכל מה שמסביב, נדמה לי שהתעשיות הביטחוניות מוחרגות, כולן הישראליות מוחרגות מהעניין הזה. איך מסבירים את זה?
יש פה עניין של צורך בסופו של דבר. הצורך מדבר. והאלמנט השני שהוא ייחודי לאלביט ושונה מהתעשיות הגדולות הממשלתיות האחרות, הוא בכך שיש לנו עשרות חברות בת בעולם, עשרות חברות בת שהמנכ״ל שלהם הוא מנכ״ל מקומי, מדברות את השפה המקומית והם עובדים מקומיים, ולכן אנחנו נראים כחלק מהכלכלה המקומית ולא נתפסים כישראלים שבאים לשוק.
כלומר זאת אסטרטגיה של מחירות או שיווק, מה שנקרא.
זה לא אסטרטגיה של שיווק, זה אסטרטגיית החברה. אנחנו עשרות שנים, החברה הביטחונית הגדולה באוסטריה זה אלביט אוסטריה. סתם לדוגמה קטנה. אנחנו לאורך עשרות שנים הרחבנו את התעשיות האלה, השקענו השקעות ענקיות שכרגע אנחנו מצליחים, כרגע רואים את הפירות של ההשקעות האלה.
תגיד, מה מוכרים? מה מבוקש יותר? אתה יכול לפרט לנו קצת שנדע? אולי אנחנו גם נרצה לקנות משהו.
כולנו כאזרחים בסוף רוכשים. מבחינת השוק האירופאי במיוחד, אני רוצה להדגיש שם אנחנו נמצאים עם כמעט כל, אנחנו עם מערכות הלמד א' היומיות והאוויריות. הצי הבריטי לדוגמה, שמתבסס בחלקו על מערכות למד א' ימיות שמגיעות מאלביט, מאליפרה, כדוגמה, או מערכות הפלס, שזה משגרי רקטות ורקטות מדויקות לטווחים ארוכים. רק לאחרונה אנחנו הודענו על עסקה קטנה יחסית, אבל עסקה מאוד משמעותית, ראשונה בגרמניה, שהחלה לרכוש את הרקטות שלנו והמשגרים שלנו, וזה פוטנציאל ענק לעתיד במוצרים שנתתי אותם כדוגמה.
זהו, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לדבר עלינו קצת, על צהל ועל חרבות ברזל כמובן, והלילה שוב התחדשה המלחמה. מה, אתם מספיקים לעמוד בביקושים של הצבא, של צבא הגנה לישראל?
אנחנו עובדים 24/7 מסביב לשעון, עובדים שלנו שמגיעה להם תודת ענק, אנשים מצוינים, אם זה בהנדסות ואם זה בתפעול של החברה, עובדים כולל שבתות על מנת לספק ולעמוד בביקושים של הצבא. אנחנו עושים את זה ונמשיך לעשות את זה, כי בסוף זה הבית וזה השוק המקומי שלנו, לכן אנחנו רתומים ב-1000% כדי לסייע במאמץ הזה.
גייסתם הרבה עובדים בשנה האחרונה?
גייסנו הרבה מאוד עובדים, גייסנו קרוב ל-2000 עובדים, נמשיך לגייס עובדים, כדי בסופו של דבר לעמוד ולספק את הביקושים הענקיים האלה שאנחנו רואים, ובהחלט נמשיך לגייס בארץ, אבל גם בחול, לא רק בארץ. כן.
טוב, הצלחתכם זה ההגנה שלנו, דוקטור קובי קגן, סגן נשיא בכיר ומנהל הכספים הראשי באלביט מערכות, תודה שדיברת איתנו.
תודה. תודה רבה לכם.
עכשיו נגיד שלום לירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. שלום ירון.
אהלן ענת.
שלום שלום. אז קודם כל בואו נעבור על, על המדדים, ואחר כך ניכנס לאיזה פרט אחד או שניים שמעניינים היום יותר.
אוקיי, אז הבורסה היום באמת באופן לא מפתיע רושמת ירידות. אגב, לדעתי קצת מפתיע במתינות שלהם. תל אביב 35, המדד הכבד של הבורסה הורד ב-0.8%. תל אביב 90, שהוא תמיד תנודתי יותר, אנחנו רואים אותו גם עכשיו יורד ב-2.5%. אגב, מעניין לציין שהדולר כמעט ולא זז מול השקל, ונשאר על 3.67 שקלים. זאת אומרת, השוק לא מאוד מתרגש.
כן, וול סטריט יורדת גם, יום ככה, יום ככה, זה כבר נמאס לנו.
כן, יורדת עכשיו באחוז, סך הכל בין 0.5% בדאו לאחוז ב-S&P 500. אנחנו רואים פה תקופה של מימושים בוול סטריט, זה גם כן, זה לא משהו חדש, זה איזושהי מגמה. אני חושב שאחרי העליות המאוד יפות שראינו בשנה האחרונה, אז המימוש האחרון הוא קצת אגרסיבי, אבל זה התנהגות נורמלית של השוק האמריקאי.
כן, נכון. לאור התקופה האחרונה, עכשיו עוד שאלה אחת, הזכרתי שני פרטים שצריכים לדבר עליהם, וויז גוגל ואלביט שמציגה תוצאות מצוינות.
נכון, אז בואו נתחיל בחדשות הטובות של וויז, חברה פרטית שנרכשת ב-32 מיליארד דולר, זה העסקה, לא רק העסקה הכי גדולה של חברה ישראלית, זה העסקה הכי גדולה בתולדות גוגל, ולא תופתעי לשמוע שאחרי שגוגל הודיע על העסקה הזאת, המניה שלה יורדת ב-4%. אגב, זה די טבעי, בדרך כלל חברות שרוכשות בעסקאות ענק, התגובה הראשונית של המשקיעים זה ירידה במניה, אנחנו רואים את זה כמעט תמיד.
אוקיי, אז בסדר, אנחנו לא מתרגשים, לא חסר שם כסף, ואלביט, כמובן, מה אלביט עושה?
אז פה אנחנו מאוד מתרגשים, המניה עולה עכשיו ב-12%, אלביט פרסמה היום דוח שנתי ל-2024, דוח מצוין, עם גידול מאוד משמעותי ברווח ובהכנסות, והכי חשוב, בצבר ההזמנות. עכשיו, את יודעת, בדרך כלל חברות ביטחוניות מציגות בסלונים האוויריים, בלבורג'ה וכאלה, לצערנו הרב מאוד, אלביט הציגה את זה במקום האמיתי, בשדה הלחימה בישראל,
נכון.
וראינו את המערכות שלה, בהחלט זוכות להצלחה מאוד מאוד.
נכון,
שנה.
אבל כל העולם קונה.
וכל
בלי לבורג'ה.
העולם עומד בתור. בדיוק, וצריך לזכור שהעולם לא נהיה מקום שקט ורגוע יותר לצערנו, אלא כנראה שלהפך, ואנחנו רואים גידול מאוד משמעותי בתקציבי הביטחון, בעיקר באירופה, והמערכות של אלביט, ששוב, לצערנו הרב מאוד, הוכיחו את עצמן בשנה וחצי האחרונות, זוכות לביקושים מאוד מאוד יפים, וזה עוד לפני מגן אור, שאמורה להתחיל להיכנס לשירות מבצעי במהלך השנה הקרובה.
אוקיי, ירון פרידמן, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אליעזר בן יהודה, אחיה כהן ועומר אוקון. אריאל דד, אתה פה?
אני פה.
יופי, גם דוד ורטיין פה.
אבל אני פה.
אהלן, גם אני.
ורטיין.
בלי מיסים מקופת המדינה בשוב 24 מיליארד שקל או דולר, אבל אני פה.
מדהים.
שלום לך.
אהלן אריאל.
נמציאים סעיפים כדי לתת. טוב, אני הולכת, אני אשמע אתכם בדרך. ביי.